עמוד 208. יש פה כמה דינים של אמן. תנו רבנן, אין עונים לא אמן חטופה, זאת אומרת בלי להגיד את האלף, ולא אמן כתופה, זה בלי להגיד את הנון, ולא אמן יתומה שהוא לא שמע את הברכה, ולא יזרוק ברכה מפיו במהירות. בן עזאי אומר כל העונה אמן יתומה שהוא לא מבין על מה הוא אומר אמן בכלל, יהיו בניו יתומים. חטופה התחטפו ימיו, כתופה התכתפו ימיו ושנותיו. ולעומת זאת, כל המעריך באמן, מעריכים לו ימיו ושנותיו. כבר בערנו במקום אחר, שורש עניית אמן, שהוא הוראת ההכרה הפנימית הבאה על ידי ההתעוררות שהתעוררה נפשו על ידי הרת המברך. המברך הוא בעיקר עושה פעולה חיצונית, מדבר הרבה, אומר ברכה ארוכה. וזה מעורר את האנשים האחרים, את האדם שמסביב, לשים לב לתוכן הפנימי, הרי הוא לא מדבר יותר מדי. זאת אומרת שעיקר ההתרחשות באמן זה התרחשות פנימית. כי מילולית אתה לא אומר הרבה, זה אפילו ראשי תיבות אמרנו. אמן זה ראשי תיבות אל מלך נאמן. זאת אומרת אפילו את המילה, אפילו את, מה שאתה אומר אתה אומר בגיצור רב. זאת אומרת עיקר הדגש באמן זה לא הפעולה החיצונית, אלא הכוונה הפנימית. שבעקבות הפעולה החיצונית של המברך, אתה התעוררת לתוכן. נכון, אמן, באמת, יש פה תוכן חשוב מאוד. ולכן עיקר הדגש באמן, זה לא מה שכלפי חוץ, מה שניכר, המילים, הכל, אלא הדגש באמן זה הכוונה, ההכרה הפנימית שבה. על ידי הברכה באה הערה הטבעית, משהו מתעורר בתוך האדם, טבעית ישרה על ידי האמונה, אמן, נשון אמונה, האמונה של האדם מתעוררת. ההתחלה שעל ידי האמונה, זה שהאמונה מתעוררת, ויעזור הרבה מאוד, זה גורם להשכיל אחר כך, ולהרים קרן, להרים את כל נושא עירת השם, חכמת לב. וביור ההערה של הכרה פנימית, יוצאת אמן ברמד קצר, כמו שאמרנו, מספיק רמד, אין מלך נאמן. כי כידוע, הכרה פנימית אין הצורך להרבות דברים. העולם הפנימי הוא לא עולם שנשפט בדיבורים. שרבנו כתוב, לא איש דברים אנוכי. כן, דברים פנימיים לא נמדדים בכמות של מילים. דברים חיצוניים צריך הרבה מילים. דברים פנימיים, אדם חכם, מבין רזים, אומרים לו, משפט מילה אחת, הוא כבר מבין עולם שלם. וככל שהדברים יותר פנימיים, אז ממעטים במילים. כתוב שלומדים דברים פנימיים, למשל בשנה מסכת חגיגה, כתוב שלו שמוסרים לו ראשי פרקים, והוא מבין מדעתו בעיקר. רוב הדברים, ככל שהם יותר פנימיים, אז המילים הולכות ומסתתמות ונגמרות. לא צריך להרבות דברים, אלא להוציא לפועל את הכמוס מעמקי הלב. למה שמוצאים מעמקי הלב, לפעמים מספיק מבט, או איזה אות אחת, בשביל שהדברים הפנימיים שבתוך הלב קצת יתעוררו. כאשר כל מושכל נבנה משלושה חלקים. חיבור שתי הקדמות והתולדה המתחייבת, כמו בדעת אלוקים על ידי הערת הלב באמונה להסתכל במעשה השם יתברך. כלומר, כשאנחנו רוצים לומר אמן, יש פה בעצם חיבור שהוא חיבור מחשבתי. וחיבור מחשבתי, כל דבר שאנחנו רוצים להתקדם מבחינה מחשבתית, זה תמיד על ידי שלושה. כי כל פעם שיש, איך מחדשים חידושים למשל בשס? זה בגלל שיש סתירות. אם לא היה סתירות בשס, לא היינו מחדשים חידושים. הכל היה ברור. אבל כיוון שיש סתירה. תוסות מקשמה, כתוב ככה, ואם תאמר, כתוב בגמרא השנייה הפוך. חייבים להגיד, יסוד חדש, סברה, חילוק. אז עכשיו נולדה תובנה שלישית. כתוצאה מהמפגש בין שני תובנות. ככה זה בכל דבר, כל החידושים המדעיים הגדולים, וכל ההתקדמות הגדולה היא תמיד באה כתוצאה שיש שני דברים ויש משהו שנולד מבין השניים. כן, שזה מפגש וככה נולדים. ככה ילד נולד, צריך גם אבא וגם אמא. וככה גם בדעת אלוקים. על ידי הערת לב באמונה מצד אחד, והסתכל למעשה השם יתברך מצד שני, הרב מסביר עכשיו. השקפה הראשונה, מהמון הברואים, כוח גבורתו המלא עולם, שהתקבצו לו המוני ידיעות והשקפות רחבות בכלל המציאות. ימצא בהם קשר נאמן, המורה על כוונת הטוב, המיטיב יתברך לחסד ורחמים, בין מריבוי הברואים, ובין משלשלת המעשים, על ידי הסתכלות בהליכות המקרים האנושיים הכלליים. כי אומרו, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. שקיבוץ הפרטים של הידיעות אל הכלל תבורר ההשקפה האמיתית מדעת אלוקים, ויהיה האדם פונה על ידי זה למעלה להתעזר חיל בהשלמת עצמו וזולתו, כי זה חפץ אדון כל יתברך. כלומר, שאנחנו רוצים לבנות את ההשגחה, גם סוגיית ההשגחה, כדי לבנות אותה בצורה שלמה, אנחנו צריכים חיבור של שתי השקפות. הרב מעריך בזה באורות בישראל ותחייתו, שכדי לבנות את האמונה בצורתה השלמה, אמונת ההשגחה, צריכים להסתכל תמיד על שני צירים. ציר אחד זה הטבע, והציר השני זה ההיסטוריה. איך הוא כותב בישראל ותחייתו, סעיף י"ב. הסקירה שרואה את הכוח האלוקי, אז היא רואה את הכוח האלוקי במסיבות הטבע ובהליכות רוחות האדם. שני צדדים, הטבע וההיסטוריה. כי אם אדם מסתכל רק על הטבע, עדיין מושג ההשגחה שלו, ציור ההשגחה שלו עוד לא שלם. אם אדם מסתכל רק על ההיסטוריה, גם ציור ההשגחה שלו לא שלם. צריך להסתכל גם על הטבע וגם על ההיסטוריה, חיבור של שניהם ביחד, אפשר לבנות את האמונה. למשל, בפסוקי דזמרה, אנחנו עוברים הרבה פרקי תהילים שכולם מדברים על הטבע. שפותח, מסביע לכל חי רצון, ושהקדוש ברוך הוא נותן לכם לכל בשר, וכל מיני פרקים שמתארים את כל ממפעלות הטבע. ואחרי שאנחנו מסיימים את כל הטבע, אנחנו עוברים לציר ההיסטורי. והכותרת של הציר ההיסטורי זה על ידי דוד המלך, ויברך דוד. מלכות זה כבר שייך להיסטוריה. אז הוא דוד מתאר שמה את הציר של ההיסטוריה. אברהם, יציאת מצרים, ואומר שירת הים. שירת הים זה על היסטוריה. שירת הים זה מדהים, כי שירת הים זה החיבור המופלא בין הטבע להיסטוריה. מצד אחד הקב"ה שולט בטבע, מצד שני זה אירוע היסטורי. זה בא בשביל עם ישראל, זה בא לקדם את האומה. לכן זה הפסגה של פסוקי דזמרה, זה שירת הים. ואז אנחנו בשלים לקבלת מלכות שמיים, לאמונה, שמע ישראל. וכאן אומר את זה כאן, כן.
אם אין זמן, אז לא רואים שאתה
אומרים את ה... אם אין זמן, אז אין היסטוריה. אתה יודע שההיסטוריה היא תלויה בזמן. אם אין זמן, אין היסטוריה. אבל אתה נהיה תלוש מההיסטוריה. טוב, פחות להיות בטבע. נכון. אבל מה הוא אומר כאן? הוא אומר שיש פה שתי השקפות. השקפה הראשונה זה להסתכל על המון הברואים, לראות את כוח גבורתו מלא עולם, לשים לב לעולם. אתה מסתכל, אוסף ידיעות מהעולם, השקפות רחבות על המציאות, ואתה רואה שיש פה, זה לא סתם, העולם פה יש פה הנהגה, יש פה קשרים, יש פה חוקים, יש פה כוונה מאחורי הקלעים, מישהו פה חשב על כל דבר. אתה רואה שכל ייצור וייצור הוא בנוי בדיוק, ב-100%, בדיוק בצורה מותאמת, כדי שהוא יקבל את המזון שלו וכדי שיוכל להינצל. כל היצורים בנויים לפרטי פרטים בצורה מדהימה. אתה רואה שיש פה מישהו שהתכוון לעזור ולסייע לכל יצור, נתת לו את היתרונות היחסיים שלו ולעזור לו להתקיים. הכל מדויק לחסד ורחמים. אתה רואה המון ברואים, זה לא מקרי, אתה רואה, זה שיטתי. ואתה רואה השתלשלות המעשים, זה הצד השני, ההיסטוריה, הסתכלות בהליכות המקרים האנושיים. זה הציר השני, תסתכל על ההיסטוריה, תראה את ההיסטוריה, הכל פה מהנהגה. יש פה כל כך הרבה דברים, איך שהקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים, ואיך שיש הנהגה. זה קצת יותר מורכב בהיסטוריה, יותר קשה לראות את יד השם. אבל בלי זה, אמונת ההשגחה לא שלילה. אתה לא באמת מאמין עד הסוף בהשם. כי אנחנו רואים בעולם שיש הרבה אנשים שהם יודעים, מבינים, שאתה לא יכול להסביר את הטבע בלי אלוקים. אבל ההיסטוריה, שם האלוקים לא נמצא. שם זה מה שבני האדם עושים. נצליח לראות שבאמת גם ההיסטוריה היא השם מלך, הוא בעצם מנהיג את כל הממלכות ואת כל המלחמות, בעל מלחמות, זורע צדקות, הכל זה הקדוש ברוך הוא עושה. זה לזכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. על ידי שאנחנו מחברים את שני הדברים האלו ביחד, אז נבנית האמונה האמיתית, דעת אלוקים האמיתית. אז האדם פונה למעלה, הוא מבין שבאמת הכל העולם כולו, גם בטבע וגם בהיסטוריה, הכל מלא חיים מריבונו של עולם, ומשם אנחנו שווים את הכוחות. עם התוכן האלוקי אנחנו בונים את החיים שלנו. לכן הוא מסביר שזה כל זה רמוז במילים אל מלך באמן, שרמן זה ראשי תיבות, אמרנו אל מלך נאמן. הכל בקצרה, הכל זה עניינים פנימיים עכשיו. זה הכרה פנימית. מה זה אל מלך נאמן? אל, אל זה מורה על כוח. אל זה כוח. יש לאל ידי, בפרשת ויצא, הכוונה יש לי כוח. את אילי הארץ לקח, אלים הכוונה שרים, בעלי כוחות. אז אל הכוונה שהקדוש ברוך הוא יש לו כוח. אל עליון. מורה על הכוח והגבורה, וזה מצד הטבע. עצם המצאת הבורים וכל הלילותם. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקים מצד הטבע, אל. זה צד אחד. מלך זה מצד ההיסטוריה. מלכות מתגלה בהנהגה. פעם ראשונה שקוראים לקדוש ברוך הוא מלך זה בשירת הים. שהתגלה שהקדוש ברוך הוא מתערב בהיסטוריה. עד אז לא היה ברור שהקדוש ברוך הוא מתערב בהיסטוריה. בטבע ראינו, אבל עדיין לא בהיסטוריה. שהקדוש ברוך הוא יש לו עם והוא מתנהג כמו מלך. מלכותו, פעם ראשונה שמדברים על הקדוש ברוך הוא כמלך. עד אז אין. חפשו בתנך, אין הקדוש ברוך הוא מלך. עד פרשת בשלח, שבוע הבא. מורה ההנהגה והשגחה, הנהגת המציאות. מנהיגן לטובתם השלמה. נאמן, זה המסקנה. הבירור של הידיעה של השגחה הכוללת והפרטית בא לידי שבהסתכלות רחבה רואים שהדברים הולכים בסיבוב נפלא. הנהגה מופלאה. משלמים את התכלית הרצויה לשלמת הברואים. זאת האמונה שלא יסיר דברו הטוב לעתיד. הקדוש ברוך הוא נאמן, כלומר, רואים שיש פה הנהגה בכל המישורים, גם של הטבע וגם של היסטוריה, שיש לה מטרה ראויה. הכל פה, הקדוש ברוך הוא נאמן. הקדוש ברוך הוא עושה חשבון מדויק. אף פעם הוא לא טועה. נאמן לשלם שכר, הכל בשביל ההשלמה. אפשר לסמוך עליו. כן? אפשר לסמוך על ההנהגה האלוקית. אשרי שלא ישכחך בן אדם יתאמץ לך. דבר אלוקנו יקום לעולם, אל תדאג, יש פה מי שמשגיח. לכן גם אנחנו מדגישים באמן, באמן של הקדיש. הקדיש זה זמן של העתיד. ואומרים הרבה אמן גם על ברכות 18 שזה ברכות לעתיד. בטוח שיהיה ככה. יש לפי הפוסקים, באמן, כשאדם אומר אמן על ברכת הנהנים, אז הפירוש של האמן זה אמת. אומר בורא פרי העץ, אמת. אבל אם הוא אומר ברכה או משהו שקשור לעתיד, התגדל והתקדש שמי רבה, שזה לשון עתיד, אז צריך לכוון אמת ואי רצון שיהיה כך. זאת אומרת שהאמן גם מפונה אמון בעתיד, אני מאמין, יש לנו אמון שכך הדברים יתגלגלו בעתיד גם כן. דבר אלוקנו יקום לעולם. והטוב המיועד אי אפשר שיופסד. לא לפחד. הטוב יגיע. לא יופסד על ידי כל המון גלגל סיבות. למרות שיש המון בלגן בהיסטוריה, הכל, הטוב ינצח. לראות, זה דברים שנראים כבאים לעכב את החסד העליון. זה דברים מפריעים להופיע בעולם, אבל זה לא נכון. זה רק מפת השקפתנו הצרה. זה נראה לנו שיש דברים שמפריעים. שום דבר לא מפריע. הקדוש ברוך הוא, נאמן אתה ונאמנים דבריך. ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן, אנחנו אומרים. זאת אומרת, נאמן, הכוונה, כל מה שאמרת, הכל הכל יתרחש. ההיסטוריה כולה תגיע לייעוד שלה. כן?
מה זה אמן סלע ועד?
כן, סלע ועד זה לא הנושא שלנו כאן. אין דין להגיד אמן סלע. אמן, לא כתוב להגיד אמן סלע.
מה המשמעות?
אז זה נצח. הסלע זה נצחיות. כשניסה דעה למרחוק, נראה כי ימין השם רוממה ועושה חי, ולא ייפול דבר אחד מכל דבריו. אז עד כאן פירוש ראשון, אל מלך נאמן, ראשי תיבות, אל מלך נאמן, טבע, היסטוריה, ושניהם ביחד מולידים את השקפת העולם השלמה של הנאמנות. צריך את שני הדברים, גם זה וגם זה. אם חסר אחד מהם, ההשגחה היא לא שלמה, האמונה לא שלמה. פירוש שני, אינמי, בהוראת האלף, של תוכן הקיבוץ הידיעות הבונות אחר כך את כל הקלט מפרדיהם. לא, סליחה, טעיתי. א' נון, לא עיניים. א' נון. א', אמרנו אם כן, זה קיבוץ הידיעות. מה? א'
חף.
מה?
א' חף.
א' חף. בהוראת א', אני חושב שזה א' נון. טוב, לא משנה. מה? טוב, אפשר להתווכח. א' זה התוכן של הקיבוץ הידיעות. ונון זה הצד של הנאמנות, הנון האחרון, החתימה. לאיפה הכל הולך. ההסכמה הכללית שכבר קורה הפרטים בסדורם, והמיין שבאמצע זה מושג הכללי שבא לידי חיבור הכלל עם הפרטים. שהוא מלך עולמים ודברו הטוב לעולם ניצב. הוא הולך, הוא מאבד את כל מה שאמרנו עכשיו, ומסגן את זה קצת אחרת. לא טבע היסטוריה, אלא ככה. כמו הפרטים, זה א', איסוף הפרטים, נון זה המטרה האחרונה, והמם זה חיבור הכלל עם הפרטים. מלכות. למה נון, למה דון דווקא? כן. אבל בשביל להבין את זה נראה לי שאנחנו נלך נצטרך ללמוד קצת דברים אחרים. זאת אומרת, יש לזה הסבר. כי הוא אומר, מה הוא אומר? מם, מה זה מם? זה מושג כללי שבא לידי חיבור הכלל עם הפרטים. טוב, לא ניכנס לזה. עזוב, פעם אחרת. כן, כן, זה נכון, אבל פעם אחרת. הרי שבאמצע הוא מושג כללי שבא לידי חיבור הכלל עם הפרטים, שהוא מלך עולמים, ודברו הטוב לעולם ניצב, והסתכלות הכללית שלמותה בציור הלב. העיקר זה הצד הפנימי, ציור הלב. וזה זה תלוי בוודאי. באיכות התירות הטבעית, התאורה שבתוך הלב שבא לידי הברכה, שיתור הלידה במונת הלב. ולכן הדבר העיקרי פה, זה העולם הפנימי, הכוונה שלך, ששמת לב לכל הצדדים האלו. שיש בעולם המון פרטים שכולם קשורים לאיזו ממלכה ענקית שמובילה ליהוד גדול. ולכן לא לענות אמן חטופה. אמן חטופה זה שאתה מדלג על השלב של האלף. ולא מילוי התנאי של קיבוץ ידיעות, הסתכלות רחבה, אתה לא מסתכל על העולם. המון פרטים מדעיים. וזה אי אפשר כי אם בסבלנות ושקידה, צריך להכיר את כל מה שיש, צריך סבלנות, צריך שקידה. זה לא יבוא אל ההכרה הפנימית השלמה, לא יפנה בך אמונה שלמה. זה חטיפה, אתה חוטף, אתה מדלג. לא לדייק עם הפרטים, אז גם לא בשלם הכלל. וגם לא אמן כתופה. אם אתה תשלים את הפרטים, אתה צריך לסדר אותם לכלל. כמו מדע מבורר. צריך לעמוד בתור שיטה משוכללת מבונה בכל חלקי המתאימות. צריך לראות לאיפה זה מוביל. המון המון פרטים. נו, איפה הפרטים האלו מובילים? זה הנון. לכן צריך שתהיה שלמה ולא כתופה. בשלמות הכלל יתברר תואר נאמן, כמו שברובו המעשים והלילות הנוראות עובר תואר אל. ולא אמן יתומה, אומר שמתומה זה כשאתה אין תוכן. אמן מצד כולות ההכרה של המלוכה וההתאמה של רגשי הלב אל המדע, יסוד קבלת עול מלכות שמיים, צריך שיהיה נשמר תמיד מחוק ההרגשה הטבעית הישרה, שתימצא בלב כל איש ישר שמישרים יחפוץ, ויתענג בהשגות ישרות שמביאות למעשים ישרים והשקפות מרוממות את הנפש של רמות מעלתה, ולכן צריכה השקפה הפנימית להיות מחוברת לעולם עם השקפה הטבעית הבאה ממונה תאורה, וזהו חיבור אמן עם הברכה שלא תהיה אמן יתומה. כלומר, מי שמברך הוא מתרגש, הוא מבטא את הרגשות שלו. מי שעונה אמן, הוא לא מבטא רגשות, הוא מבטא הכרה. מבט, לא, הוא לא מתרגש, הוא לא שתה כוס מים, אז הוא לא מתרגש. אבל מה הוא מסתכל מהצד? הוא אומר, אני בשכל רואה, יש פה דבר גדול, נכון, אמת. זאת אומרת שיש פה מפגש, כשהמפגש בין המברך לעונה, זה מפגש בין הרגש לבין הדעה. כן? אז הוא אומר ש... המלוכה צריך תמיד התאמה בין רגש הלב לבין המדע. וצריך לשמור תמיד קשר בין הרגשה הטבעית הישרה, שזה המברך, כן? לבין ההשכלה, לבין החשיבה. וצריכים שההשקפה תהיה מחוברת עם ההשקפה הטבעית, כלומר שהברכה, שהאמן תהיה סמוכה לברכה. שההשקפה שבנית קשורה להתעוררות הטבעית, הישרה, ישרה הכוונה פשוטה, טבעית, לא מסובכת, של המברך. זה חיבור האמן עם הברכה. אחרת זה אמן יתומה, זאת אומרת, זה השקפה שהיא לא התחברה לטבע. מה זה יתום? יתום זה אדם שהוא חי, משהו לא טבעי, הוא לא מחובר לחיים, למשפחה, כמו שצריך להיות חיים רגילים. חיים רגילים, אדם צריך לקבל המון דברים טבעיים מאבא שלו ואמא שלו. הוא הולך לבית ספר, הוא לומד, הוא בסדר יתום. אבל את הדברים הטבעיים חסר לו. את האבא, האמא, את הדברים הטבעיים, את הרגשות המשפחתיים הטבעיים, זה מה שחסר לו. לא חסר לו ידע, לא חסר לו הבנה. חסרים לו דווקא דברים שצריך להשלים אותם, זה לא פשוט. את הדברים הטבעיים של האבא והאמא. ולכן, מי שעונה אמן ומנתק את האמן מהמברך, הוא בעצם מנתק את ההשקפה השכלית מהרגשות של המברך. זה כמו יתום, שמנתק את השכל מהרגש. יתמות זה שהוא ניתוק מה... אז יש מבט מאוד שכלי, אבל חסר את האיכות הרגשית. הרב מדבר על זה בעולת ראייה, על הסוגיה הזאת שלה. שהסדר השכלי, הוא צריך להיות קשור לרגש הטבעי. ואם הוא לא קשור לרגש הטבעי, אז הוא מאוד, הוא שכלי, לפעמים הוא מאוד שכלי, לפעמים אפילו יותר מדי שכלי, אבל מאוד מאוד שכלי. הוא אומר את זה על אביי. אביי היה יתום. אז הוא אומר, עובר שאביי הוא ידע לסדר דברים בצורה מאוד גבוהה, לעשות סדר. כי לעשות סדר אתה צריך להיות עם שכל בלי רגשות. אדם שיש לו רגשות קשה לו לעשות סדר. למשל, אדם מנסה לעשות סדר בבית לפני פסח. זה המחברת מכיתה ב', אני לא אזרוק אותה. וזה התמונה שפעם ציין הזה. אולי הרצה, אי אפשר לעשות סדר. האדם שרוצה לשפוט, ויש לו רגשות חזקים, הוא לא יכול לשפוט. אז זה, אני אוהב אותו, זה אי אפשר. אז הוא עושה סדר באמת, אתה חייב להיות קצת נטול רגשות. אז הוא אומר שהאביי, שהוא היה יתום, אביי זה ראשי תיבות, אשר בחיי ירוחם יתום. אז הוא היה מומחה לסדר. כי הוא, בגלל שהוא היה יתום, אז היה לו, הוא יכל להתעלות לסדרים השכליים נטולי הרגש. אז זה היתרון שיש לפעמים ביתמות. יותר